שלום וברכה, אנחנו עוסקים בלימוד הרמב"ם היומי, פותחים בהלכות זכייה ומתנה, עניין אלו הלכות לידה, דין זוכה מן ההפקר, איך יקנה ובמה יקנה, ודין נותן מתנה ומקבל, ואיזו מתנה חוזרת ואיזו אינה חוזרת, וביאור כל הדינים האלו בפרקים אלו. ספר קניין, הלכות זכייה ומתנה, פרק הראשון, הלכה א', אומר הרמב"ם, ההפקר, כל המחזיק בו זכה. וכן המדברות והנערים הגדולים, כל שבהן הפקר מאליו, וכל הקודם בו זכה, כגון העשבים והעצים והפירות של אילנות של יער, וכיוצא בהן. הלכה ב' הצד דגים מן הימים והנערות, או שצד עופות או מיני חיה, הועיל ואין להם בעלים, זכה, ובלבד שליצוד בשדה חברו, מפני שאין לו רשות להיכנס לשדה חברו, ואם צד שם, קנה. ואם היו הדגים בבבר, מתחם שבו מגדלים בעלי חיים של בעלים, וכן חיה ועוף שבבברין, אף על פי שהוא בבר גדול והוא מחוסר צדה, שבעל הבבר לא יכול לתופסם שם בקלות, הרי הן של בעל הבברין, מפני שנשמרים שם, והצד משם הרי זה גזלן. הלכה הגימל, אבל הלוקח דגים מתוך מצודתו של חברו כשהיא בתוך הים, או שלקח חיה ממצודתו כשהיא פורסה במדבר, הרי זה אסור מדברי סופרים, מפני דרכי שלום. ואם הייתה מצודה כלי ולקח מתוך המצודה, הרי זה גזלן, כי מה שניצוד בתוכה שייך לבעל המלכודת מן התורה. הלכה ד' הפורס מצודה בשדה חברו וצד בה חיה או עוף של הפקר, אף על פי שאין לו רשות לעשות דבר זה, קנה. ואם היה בעל השדה עומד בצד שדהו ואמר, זכת לי שדי, קנה בעל השדה, ואין לבעל המצודה כלום, ששדהו של אדם נחשבת כחצר שאינה משתמרת, שהדברים הנמצאים בתוכה אינם נשמרים להיבעליה, והיא קונה לאדם את מה שבתוכה, כאשר הוא עומד בצידה ואומר זכת לי שדי. אמנם, אם השדה משתמרת, קנה בעל השדה, אגם שלא עמד בצידה ולא אמר כלום, שחצר משתמרת קונה לאדם אפילו שלא מדעתו. הלכה ה' דגים שקפצו לתוך הספינה, קנה בעל הספינה, שזו כחצר המשתמרת היא, שהדברים הנמצאים בה נשמרים לבעליה, ולכן קונה מה שיש בתוכה. ואינה חצר המהלכת, ניידת, וחצר המהלכת אינה קונה לבעליה את מה שבתוכה, שהמים הם שמוליכים אותה, ואינה הולכת מחמת עצמה. הלכה ו' גר שמת ולא הוליד בנים בישראל אחר שנתגייר, אין לו יורשים. שאם נולדו לו בנים קודם שהתגייר, אינם יורשים אותו, אף אם גם הם התגיירו, מכיוון שלאחר הגיור, בטל יחוסו המשפחתי. אלא כל הקודם והחזיק בנכסיו, כלומר עשה מעשה שמוכיח בעלות ומקנה לו את הנכס, זכה בהן, ואין בעל המצר, בעל השדה הסמוכה, יכול לסלקו בדמים, שזו כמתנה היא. בדרך כלל לבעל השדה הסמוכה, נקרא בעל המצר, יש קדימות בקניית השדה, ולכן אם בעל הקרקע מוכר אותה לאדם אחר, יכול בעל המצר לשלם דמים ולסלק את מי שקנה אותה. אמנם אם אדם נותן את הקרקע במתנה לאדם אחר, בעל המצר אינו יכול להכריחו למכור לו את השדה, והוא הדין במחזיק בשדה הגר שמת. הלכה הזין, שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהן, שיש גבול שמפריד בין השדות. החזיק באחת מהן לקנותה, כן היה. החזיק בה לקנות אותה ואת חברתה, זו שהחזיק בה קנה, אבל חברתה לא קנה. שלא כדין מתנה שאם החזיק בשדה אחת, כדי לקנות עם השדה נוספת, קנה את שתיהן, כיוון שבמתנה יש אדם אחר שמקנה לו את השדות. החזיק בה כדי לקנות את חברתה, לא קנה אחת מהן. חברתה מפני שלא החזיק בה, וזו מפני שלא החזיק בה כדי לקנותה. החזיק בה לקנותה ולקנות את חברתה ואת המצר שביניהן, או שהחזיק במצר לקנות את שתיהן, הרי זה ספק, ואם בא אחר והחזיק בה לקנותה, זכה האחרון. הלכה חית, וכן שני בתים זה לפנים מזה, אחד פנימי ואחד חיצוני, שחזיק באחד מהן לקנותו ולקנות את השני, לא קנה אלא זה שחזיק בו בלבד. החזיק באחד מהן כדי לקנות את השני, אף זה שחזיק בו לא קנה. הלכת את המחזיק בשטר מנכסי הגר כדי לקנות הקרקע הכתובה באותו השטר, שטר שמעיד על כך שהקרקע נמכרה או ניתנה במתנה לגר, לא קנה, אלא השטר בלבד. לצור אותו, כלומר לחסות בו, על פי צלוחיתו וכיוצא בה. הלכה י' שדה המסוימת במצריה שמוגדרת בגבולות, כיוון שהקיש בה מקוש אחד, חפר בה מעט במעדר או עשה בה תיקון אחר, שבאופן זה קונה את השדה בקניין חזקה, קנה את כולה. ואם אינה מסוימת במצריה, קונה ממנה באותו מקוש כדי שילך הצמד בשעת חרישה ויחזור. כלומר, כשיעור קרקע שזוג שברים שמושכים החרשה, חורשים בהליכה אחת. והמצר וחצב, צמח שהיו שוטלים כדי לסמן את גבולות השדה, שמתחמין בו התחומין, מפסיקין בנכסי הגר, וכל המחזיק בשדה לא קנה, אלא עד המצר או עד החצב. הלכה י' א', כל המפסיק לפאה, שטח בשדה שמחלק את השדה לשתי שדות, לעניין חיוב הנחת פאה לעניים, מפסיק בנכסי הגר. כיצד? כגון שהיה שם נחל או עמת המים וכיוצא בהן, לא קנה אלא עד הנחל או עד העמה, וכל המפסיק רשויות שבת, שטח שמוגדר בפני עצמו לעניין דיני הוצאה בשבת, מפסיק בנכסי הגר, כגון שהיה בין שתי השדות רשות היחיד או קרמלית, אפילו היה ביניהן רשות שחולקת לגיטין, שטח שנחשב כרשות בפני עצמה לעניין קניית גט לאישה, והגם שבדיני שבת נחשב לרשות אחת עם השטח שסביבו. הלכה י"ב, כל דבר מפסיק לטומאה מפסיק בנכסי הגר, כיצד? כגון שנכנס אדם לבקעה זו וטומאה בבקעה אחרת בצידה, ואינו יודע אם הגיע למקום הטומאה אם לאו. כל מקום שמחזיקין אותו לטומאה, הרי הוא כמקום אחד מחולק בפני עצמו, כגון שהטומאה נמצאת בצד מסוים של הבקעה, וכל אותו צד מוחזק כמקום טמא מחמת הספק. אך בצד אחר של הבקעה נכנסים טהורים ללא חשש. וכך גם לעניין נכסי הגר, שהמחזיק בצד אחד לא קנה את הצד השני. הלכה י"ג, בקעה גדולה שיש בה שדות רבות וכולן של גר אחד, ולא היה ביניהן לא מצר ולא חצב ולא דבר מדברים המפסיקין, הוא בא אחד והחזיק במקצת הבקעה לקנות את כולה, כל הנקרא על שם אותו הגר, קונה אותו. זוכה בכל השטח שהנקרא שדהו של פלוני. הלכה י"ד, גוי שמחר מיטלטלין לישראל, או קנה מיטלטלין מישראל, קונה במשיכה ומקנה במשיכה, או בדמים. יכול גם לקנות ולהקנות בדמים, שהגם שחכמים תקנו שלישראל אין קניין באופן זה, בגוי יש קניין. אבל הקרקע, אינו קונה אותם ישראל, אלא בשטר, יחד עם נתינת הכסף. שלא כי ישראל הקונה קרקע מישראל, שמספיק לשם כך שטר לבד או כסף לבד או חזקה. ואינו מקנה אותה לישראל, אלא בשטר, שאין דעתו סומכת, אלא על השטר. הישראל חושש שהגוי יחזור בו, ואין דעתו של ישראל סומכת, אלא על קניין הנעשה בכתיבת שטר, יחד עם התשלום. לפיכך, ישראל שלקח שדה מן הגוי ונתן אדמים, אך טרם כתבו שטר, וקודם שיחזיק בה, בא ישראל אחר וחזיק בה כדרך שמחזיקין בנכסי הגר, זכה האחרון ונותן לראשון את אדמים, שהרי בזכות הכסף של הראשון הסתלק הגוי מן השדה וזכה בה ישראל האחרון, מפני שהגוי מעט שלקח אדמים סילק רשותו, וישראל לא קנה עד שיגיע שטר לידו. ונמצאו נכסים אלו כנכסי מדבר, כל המחזיק בהן זכה. הלכת הדבר, במה דברים אמורים? במקום שאין בו משפט ידוע למלך, חוק שחוקק המלך. אבל אם דין אותו המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע, אלא מי שכותב שטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים אלו, עושים כפי משפט המלך, שכל דיני המלך בממון, על פיהם דנין. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין, הלכות זכייה ומתנה בפרק הראשון. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר קניין, בלכות זכייה ומתנה בפרק השני. הלכה א' אומר הרמב״ם, נכסי גר שאין לו יורשים, ונכסי ההפקר ושדה שמחרה גוי לישראל ועדיין לא החזיק בה, שמעמדה כנכסי הפקר, כולם דינם שווה. כל המחזיק בהן בדרך מדרכי החזקה שבארנו בלכות מחירה, קנה, חוץ מאכילת הפירות, שנה קניין בנכסי הפקר ודומיהם, כמבואר בהלכה הבאה. הלכה ב' כיצד? הלוקח קרקע מחברו והחזיק בה באכילת פירותיה, קנה, כמו שבארנו. אבל בנכסי הפקר או נכסי הגר, אפילו אכל פירות האילן כמה שנים, לא קנה לא גוף האילן ולא גוף הקרקע, עד שיעשה מעשה בגוף הארץ, או יעבוד עבודה באילן, שבנכסי חברו אין לו רשות לאכול מפירותיו, ולכן אכילת הפירות היא סימן לקניין השדה, מה שאין כן בנכסי הפקר. הפירות מותרים באכילה לכל אדם, גם אם אינו זוכה באילן או בקרקע, ולכן אכילת פירות אלו אינה נחשבת מעשה של קניין ובעלות. ומעשה, באישה אחת שאכלה פירות דקל 13 שנה, ובא אחר וחזיק באילן בעבודה שעבד בגוף האילן, הוא בא מעשה לפני חכמים, ואמרו, זה האחרון קנה. הלכה ג' יש דברים רבים שאם החזיק בהן הלוקח, לא קנה עדיין. בקרקע של הפקר שאין מי שיתפל בה, גם פעולות קטנות של תיקון השדה מוכיחות על בעלות בקרקע, ומקנות אותה לעושה אותן, אבל בקרקע שיש לה בעלים, אין די בפעולות אלו כדי לקנות את הקרקע מידי הבעלים. ואם החזיק באחד מהן בנכסי הגר או נכסי הפקר וכיוצא בהן, קנה. כיצד? המוצא פלטורין גדולים, ארמונות גדולים בנויים בנכסי הגר, וסייד בהן סיוד אחר או קייר בהן קיור אחר, כגון שהיה בהן כבר סיוד או קיור והוסיף בהן, כמו אמה או יתר כנגד הפתח, קנה, כיוון שעשה תיקון ואיפוי. הלכה ד' עצר צורה מצייר דבר בנכסי הגר, קנה. המציע מצאות, כגון שטיחים ומחצלאות, ובכך ייפה את הקרקע, בנכסי הגר, קנה. ענר את השדה בנכסי הגר, קנה. וכגון שחר שטח קטן שנחשב כמועיל לקרקע, רק בנכסי הפקר. המפצל, מבקע זמורות הגפן או סרגי אילנות וחפות התמרים בנכסי הגר, אם דעתו לעבודת האילן, לתיקונו, קנהו, ואם דעתו להאכיל העצים לבהמה, לא קנה, מפני שלא עשה תיקון לאילן. הלכה ה' כיצד? היה קורת מכאן ומכאן, הרי חזקתו שנתכוון לעבודת האילן, היה קורת מרוח אחת מצד אחד, אינו מתכוון אלא לעצים. וכן המלקט עצים והסבים מן השדה, אם דעתו לתקן הארץ, שתהיה נוחה לעבוד בה, קנה. ואם לעצים, לא קנה. הלכה ו' כיצד? ליקט הגס והדק, גדול וקטן, הרי זה בחזקת שכוונתו לתקן את הארץ. ליקט הגס, הגס, רק את הגדולים שמתאימים להעסקה, הרי זה בחזקת שנתכוון לעצים. וכן המשווה פני הארץ, אם דעתו לתקן הארץ, קנה, ואם דעתו להשוות מקום שיעמיד בו גורן, מקום לדישת התבועה, לא קנה. הלכה זין, כיצד? היה לוקח אפר המקום הגבוה ונותנו למקום הנמוך, הרי זה מתקן הארץ. ראינו שאינו מקפיד על זה, אלא משליך האפר והצורות בכל מקום בלא הקפדה, הרי זה בחזקת שאינו מתכוון, אלא להשוות מקום לדייש. וכן, הפותח מים לתוך הארץ, עשה פתח כדי שיכנסו מים לשדה, אם לתקן הארץ, קנה. ואם לצוד הדגים שבאים עם המים ונשארים בשדה, לא קנה. הלכה ח' כיצד? עשה מקום שיכנסו בו המים בלבד, הרי זה מתכוון לתקן הארץ. עשה שני פתחים, אחד להכניס ואחד להוציא, הרי זה מתכוון לצוד דגים. הלכה ת' הבונה פלטורין גדולים, ארמונות גדולים בנכסי הגר, ובא אחר והעמיד להן דלתות, קנה אחרון, שהראשון לא עשה בגוף הארץ כלום. ומדובר שהראשון לא חפר יסודות בקרקע, והרי הוא כמי שעשה גל של אבנים על גב הארץ, שאינו קונה, שהרי לא הועיל בגדר זה. תיחום השטח שנעשה לידי עצם הבנייה של הפלטרין, אינו מועיל כל עוד אין בו דלתות, מפני שהוא רחב ביותר ומפולש, פתוח ואינו ראוי לשימוש, ואין צורת אותו הבניין מועלת עד שיעמיד דלתות. הלכה י' המפיץ זרע לתוך התלמים, השליך זרעים בלי לחסותם, לא קנה, שבעת שהשליך הזרע לא השביח כלום, ובעת שצמח והשביח, שבח הבא מאליו הוא, ואינו קונה. הלכה י' הייתה מחיצה בנכסי הגר, ובא זה ועשה מחיצה אחרת על גבה, לא קנה, שאין תועלת במחיצה העליונה, ואפילו נבלעה מחיצה התחתונה, שקעה באדמה, והרי העליונה קיימת, שבעת שבנה לא הועיל, ובעת שהועיל, מאליו בא מעשה. הלכה י"ב, המחזיק בנכסי הגר ובהפקר, והוא אין דעתו לקנות, אף על פי שבנה וגדר, לא קנה. הלכה י"ג, העודר בנכסי הגר וכסבור שאין שלו, כגון שהייתה שדה וסמוכה לשדה הגר, לא קנה. הדר בנכסי גר זה, וכסבור שאין של גר אחר, הועיל ונתכוון במעשיו אלו לקנות מן ההפקר, הרי זה קנה. הלכה י"ד, היה משכון ישראל ביד הגר, שהיה חייב כסף לגר, והניח ביד הגר כלי להבטחת פרעון החוב, וכשמת הגר בא ישראל אחר והחזיק במשכון, מוציאין אותו מידו, שכיוון שמת הגר, בטל שעיבודו. המשכון שייך כל הזמן ללווה, אלא שהוא משועבד למלווה. לכן כאשר מת הלווה ומתבטל החוב והשעיבוד, המשכון אינו הפקר, אלא שייך ללווה. הלכה ט"ו, היה משכון הגר ביד ישראל, שלווה הגר כסף מישראל ונתן למלווה כלי של הלווה להבטיח את פרעון החוב, ובא ישראל אחר והחזיק בו, לוקח ממנו הראשון כנגד מאותיו. בעל המשכון נוטל מן המשכון כשווי הלוואה, ואחרון קונה את השאר. הלכה ט"ז, במה דברים אמורים? בשלו היה המשכון בחצר הראשון, אבל אם היה בחצרו, חצרו קונה לו שלא מדעתו. בעל החצר זוכה במה שנמצא בתוכה, ולכן כשמת הגר, מיד זכה המלווה במשכון שבחצרו. כמו שבארנו בעניין מציאה, ואין לזה אחרון כלום. הלכה י"ז, גר שמתו ובזבזו ישראל, כלומר בזזו החזיקו ישראל את נכסיו, והיו בהן עבדים כנעניים גדולים, קנו עצמן בני חורין, שיש בהם דעת, וכשמת הגר יצאו מרשותו וזכו בעצמם מן ההפקר, אבל העבדים הקטנים הרי הן כבהמה, אין להם דעת ולכן אין להם כוח זכייה לקנות את עצמם בני חורין, וכל המחזיק בהן זכה, וכבר בארנו דרכי החזקה שיקנו בה העבדים. הלכה י"ח, גר שמת ובזבזו ישראל את נכסיו, ושמעו שעדיין לא מת, או שיש לו בן שנולד לו לאחר שנתגייר והוא יורשו, או שאשתו מעוברת, שאף על פי שהמזכה לעובר לא קנה, מכל מקום יש לעובר זכות בירושה הבאה מאליה. כולן חייבין להחזיר. איך הזירו כולן, ואחר כך שמעו ששמועה ראשונה אמת הייתה, ובראשונה מת, או מת בנו מקודם, או הפילה אשתו, כל המחזיק בשנייה קנה, אחרי שנתברר שהשמועה הראשונה נכונה, ובראשונה לא קנה, מכיוון שמתחילה החזיקו על סמך שמועה, הרי שכאשר שמעו שהשמועה לא נכונה והחזירו את הנכסים, פקעה חזקתם. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין בלכות זכייה ומתנה בפרק השני. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות זכייה ומתנה בפרק השלישי. הלכה א' אומר הרמב״ם הנותן מתנה לחברו, אין המקבל זוכה בה אלא באחד מן הדרכים שהקונה זוכה בהן במקחו. אם מטלטלין רוצה ליתן לו עד שיגביע, או שימשוך דבר שאין דרכו להגביע, או יקנה באחד משאר הדברים שהמטלטלין נקנין בהן. ואם קרקע או עבדים נתן לו, עד שיחזיק כדר שמחזיק הלוקח, או עד שיגיע שטר מתנה לידו. אבל בדברים שסיכמו ביניהם בדיבור בלבד, לא זכה המקבל, אלא כל אחד מהן עדיין יכול לחזור בו, כשם שגם מקח אינו נקנה בדברים. אמנם, אדם שמבטיח לחברו מתנה מועטת וחוזר בו, נקרא מחוסר המנה. הלכה ב' מחל לחברו חוב שהיה לו עליו, או נתן לו הפיקדון שהיה מופקד אצלו, בעל הפיקדון אמר לשומר שהוא נותן לו במתנה את הפיקדון שנמצא אצלו, הרי זו מתנה נקנית בדברים בלבד, ואינו צריך דבר אחר כמו שבארנו. הלכה ג' וכן אומר לחברו, מנה שיש לי בידך, תנהו לזה, ושלושתם עמדו באותו מקום, כגון שמר ראובן לשמעון, תן מעותיי שנמצאים אצלך ללוי, קנה לוי את המעות, אף לפני שהגיעו אליו, ואין אחד מהן יכול לחזור בו, בין שנתן המנה לזה בחוב שהיה לו אצלו, בין שנתנו לו מתנה. אין הבדל אם הנתינה של ראובן ללוי הייתה לצורך פריאת חוב או בתורת מתנה. בין שהיה המנה חוב אצלו, בין שהיה פיקדון בידו. כלומר, אין הבדל אם המעות היו לפני כן אצל שמעון בתורת חוב שהיה חייב לראובן או בתורת פיקדון, כמו שבארנו בלכות מחירה. הלכה ד' כדר שאין צריכין עדים לעניין מקח וממכר, אלא לגלות הדבר בלבד, אם הייתה שם טעינה וכפירה, לברר אמיתות הדברים במקרה של מחלוקת בין הצדדים, כך במתנות ובמחילות אין צריכין עדים, אלא מפני המשקרין. הלכה ה' כשם שהמוכר צריך לסיים הממכר, להגדירו במדויק, כמו שבארנו, ככה נותן. כיצד? הכותב לחברו, קרקע מנכסי נתונה לך, או שכתב לו, כל נכסי קנויים לך חוץ ממקצתן, הואיל ולא סיים הדבר שנתן לו ולא ידוע, לא קנה כלום, ולא יכול לומר לו, תן לי פחות, תן לי את הגרוע שבנכסיך, עד שיסיים לו המקום שנתן לו. אבל אם אמר לו חלק כך וכך בשדה פלונית, הואיל וסיים השדה, אף על פי שלא סיים החלק, שלא הגדיר את מקומו מדויק, נוטל אותו חלק מן הפחות שבאותה השדה. הלכה ו' כל הנותן מתנה על תנאי, בין שיתנה נותן, בין שיתנה מקבל, והחזיק המקבל וזכה בה, אם נתקיים התנאי, נתקיימה מתנה, ואם לא נתקיים התנאי, בטלה המתנה, ויחזיר פירות שאכל, כגון אם קיבל קרקע ואכל פירותיה, והוא שיהיה התנאי כראוי, כמבואר בהלכה הבאה. הלכה זין כבר בארנו שכל התנאין שיש במתנות או במקח ובממכר, צריך שיהיה תנאי כפול, שמפרש בו מה יהיה אם יתקיים התנאי וגם מה יהיה אם לא יתקיים התנאי. למשל, אם אמר לו, אם תעשה דבר מסוים חפץ זה, יהיה לך במתנה. ואם לא תעשה זאת, לא תקבל את החפץ במתנה. והין קודם ללאו, שצריך להקדים את החלק החיובי, מה יהיה אם יתקיים התנאי, ואחר כך יאמר את החלק השלילי, מה יהיה אם לא יתקיים התנאי. ותנאי קודם למעשה, שיאמר את התנאי לפני נתינת המתנה בפועל, ויהיה תנאי שאפשר לקיימו, מבחינת המציאות. ואם חסר אחד מכל אלו, התנאי בטל, וכאילו אין שם תנאי, והמקבל זוכה במתנה מיד. הלכה ח' וכל האומר על מנת, הרי זה כאומר מעכשיו, ואינו צריך לכפול התנאי, כגון שאמר קנה מתנה זו על מנת שתעשה מעשה מסוים, ומשמעו שאם יקיים את התנאי, יתקיים הקניין מעכשיו. כזה הורו מקצת הגאונים, ולזה דעתי נוטה. ורבותיי הורו שאין צריך לכפול את התנאי ולהקדים הין ללאו, אלא בגיטין וקידושין בלבד, ואין לדבר זה ראיה. פירוש ואינו צריך לכפול התנאי, מכיוון שחל מיד, אין התנאי צריך חיזוק, וכן אינו צריך להקדים תנאי למעשה, אך צריך להתנות בדבר שאפשר לקיימו. הלכה ת' הנותן מתנה מנת להחזיר, בתנאי שיחזירנה לו מקבל, הרי זו מתנה, בין שיתנה לחזירה מיד, בין שיתנה לחזירה לזמן קצוב, או כל ימי חייו של אחד מהן, או כל ימי חייו של פלוני, הרי זו מתנה, בין במטלטלין, בין בקרקע, ואוכל פירות, זה שקיבל המתנה, כל זמן המתנה. הלכה יוד, האומר לחברו, שור זה נתון לך במתנה, על מנת שתחזירהו, יקדישו והחזירו, הרי זה מוקדש ומוחזר, שחל ההקדש, וגם נחשב השור כמוחזר לבעלים. אמר לו, על מנת שתחזירהו לי, אינו קדוש, שלא יתנה עליו, אלא שיחזיר לו דבר הראוי לו, וכיוון שלא קיים את התנאי, שהרי אינו יכול להשתמש בהקדש, בטלו המתנה וההקדש, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י"א, אסור לישראל ייתן מתנת חינם לגוי, ואיסור זה נלמד מן הכתוב ולא תכונם, אבל נותן הוא לגר תושב, גוי שקיבל עליו שבע מצוות בני נוח, שמותר לו לשבת בארץ ישראל, שנאמר לגר אשר בשעריך תיתננה ואכלה, או מחור לנוחרי. פסוק זה עוסק באיסור אכילת נבלה לישראל, ונאמר שמותר לתת אותה מתנה לגר תושב, אבל לנוחרי צריך למכור ולא לתת מתנה. במחירה, לא במתנה. אבל לגר תושב, בין במחירה, בין במתנה, מפני שאתה מצווה להחיותו, שנאמר גר ותושב וחי עמך. פסוק זה עוסק בעניין החזקת אני מישראל, כלומר, לא יהיה זה אני פחות מגר תושב שהוא חי עמך. הלכה י"ב, הנותן מתנה לעבד כנעני או לאישה, קנה הבעל והאדון, אלא שהאדון קונה הגוף לגמרי, מפני שמה שקנה עבד, קנה רבו, והבעל קונה אותה לפירות, שיכול ליהנות ממנה, אבל גוף המתנה שייך לאישה, ואם ימות הבעל או יגרשנה, תיטול האישה את המתנה לגמרי. הלכה י"ג, נתן מתנה לאישה על מנת שאין לבעלה בה רשות, ולעבד על מנת שאין לרבו בה רשות, קנה אדון וקנה הבעל, שלא הועיל לתנאי להפקיע זכותו. אבל הנותן מתנה לאישה או לעבד, ויתנה נותן בגופה של מתנה שתהיה לכך ולכך, כלומר שייחד אותה לשימוש האישה והעבד, לא קנה אדון ולא קנה הבעל. הלכה י"ד, כיצד? הנותן מתנה לאישה ואמר לה, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, על מנת שתאכלי בהם ותשתי, או על מנת שתלבשי בהם, או על מנת שתעשי בהם מה שתרצי, בלא רשות בהליך. לא קנה הבעל. וכן, אם אמר לעבד, על מנת שתאכל בהם ותשתה, על מנת שתצא בהן לחירות, לא קנה אדון. וכן כל כיוצא בזה. הלכת הדבר, ונותן כל נכסיו לעבדו מתנה, שכתב לו כן בשטר, קנה עצמו ויצא בן חורין, מפני שהעבד בכלל הנכסים, וקנה שאר הנכסים, ואם שייר כלשהו, שכתב בשטר שנותן לו הכל חוץ מפרט אחד, אפילו מטלטלין, לא קנה כלום, שאין זה גט חירות גמור, שרי שייר בו בגט, שטר שחרור של עבד כגט אישה, צריך לנתק את העבד מהאדון לגמרי, ומתוך שלא נשתחרר, לא קנה כלום, שהרי אין קניין עצמי לעבד. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, מספר קניין, מלכות זכייה ומתנה, בפרק השלישי. בלי רצון של ידי לימוד היומי ברמב״ם, בלכות זכייה ומתנה, נזכה לזכייה ולמתנה הכי גדולה, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי בני ישראל, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, שיוצאים לחירות אמיתית, והגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.